שלום.
אני מבקש סליחה על האיחור, צריך לראות איך אני מתארגן, יש לי שיעור לפניכם, אני רץ משיעור לשיעור ואומר סליחה.
טוב, שלום לכולם, אנחנו נפרדים באופן זמני כמובן, גם מקומית מספר שופטים. ומה שיהיה היום, אנחנו נדבר על הפרק האחרון, פרק כ"א, ולאחר מכן איזושהי תמונה על הספר בהתאם לשאלות שרשמתי לכם. השאלה הראשונה שפתחתי בה, שעוררנו, היא שני האירועים של סוף ספר שופטים, מתי הם הראו? הסיפור של פסל מיכה וסיפור פילגש בגבעה. הדבר הזה נתון למחלוקת פרשנים. סדר עולם רבה אמר את דעתו בפרק י"ב שזה מוקדם, בימי קושן רישתאי, ובעקבות הדברים שלו רבים הלכו בדרך הזו, אבל יש כאלה שאמרו אחרת. הדבר הזה נתון למחלוקת בין הפרשנים. אני רוצה להציג את העמדות לכאן ולכאן, וגם להגיד איזושהי עמדה שאני רואה אותה בעקבות הלימוד. אז ככה, קודם כל יש סיבות להקדים. בימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט. זה קורה בפרק א', שהוא נדחה על ידי דן, ואולי זה קורה בפרק י"ח בספר יהושע, ששם נופלת הנחלה. אז, אבל זה מחזיר אותנו מאוד מוקדם. הרד"ק אומר, אם זה מחזיר אותך לתחילת שופטים, זה מחזיר אותך כבר ליהושע, וזה אתה ודאי לא תסכים. אז זה הופך להיות בעיה, כאילו מה זה עוד לא נפלה לו הנחלה. עוד דבר בפסל מיכה, כל ימי המקום הזה, בית האלוהים הזה שבנו, הוא נמצא שם כל ימי היות בית אלוהים בשילו. כל ימי זה כבר מההתחלה, אז שילו עוד פעם לוקח לספר יהושע, כל ימי שילו יש גם את זה. טוב, הבאתי שתי ראיות וכבר שמעתם איך הם, מתוכן הן כמלות באיזושהי צורה כראיות, הן לא חזקות. אבל אני עוד אתייחס לזה. אז זה מצד אחד, גם הסיפור של פילגש בגבעה, פרשנים, מי שרוצה, שלחתי אתכם בפרק י"ז בתחילתו, שם הדיון נמצא בהרבה פרשנים וגם בפרשנים נוספים שלא על הדף, לא במקראות גדולות. שם נמצא עיקר הדיון, כי שם מתחיל הסיפור של פסל מיכה. אז שם הם עוברים ולא רוצים ללכת לאיבוס, כי עיר נוכרית, מה זה עיר נוכרית? יהודה כובש אותה בתחילת ספר שופטים. והדבר האחרון, שואלים האם לצאת למלחמה, את פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אנחנו עברנו, אם זה סוף התקופה, עברו כמעט 400 שנה כבר. מה, הוא חי 400 שנה? אז יש מדרשים שאומרים שהוא חי, שהוא פנחס, הוא אליהו, ומשייכים אותו לא רק פה, לא רק 400 שנה, הוא חי הרבה יותר שנים, אבל אין... באמת כשקוראים את המדרשים האלה צריך לדעת שחכמים, עוד שנייה אחת, חכמים בכל מיני מקומות אמרו הוא כורש, הוא ארתחשסתא, הוא דריווש. מה זה אותו בן אדם? זה לא אותו בן אדם. הוא פנחס, יש כל מיני מקומות שהם השתמשו בדבר הזה כדי לומר זה אותו כוח רוחני, זה אותו דבר, אבל לא בשביל להחיות אנשים, כולם מתים, מזקינים, ויש מישהו נשאר צעיר, עובר לדור הבא, פתאום הדור הבא רואה אותו, אין סיבה ללכת וליצור ניסים במקום שאין אין סיבה. מדרשי חז"ל צריך להבין את שפתם. כן.
הם עולים לבית אל,
לא? הם עולים לבית אל. נכון, שאהרון נמצא בבית אל. אבל מתי אהרון היה בבית אל? זה נקודה משמעותית, השאלה אם בשאלה, בהכרעה בשאלה הזאת, או נקודה משמעותית בפני עצמה. כי אני לא רואה פה ראיה לכאן או לכאן. אלא אם כן אתה רואה משהו שאני לא רואה אותו כרגע.
מהרגע שהוא התחיל בשילור, הוא עבר לסיפור לירושלים. הייתה לו תחנה, להגיד שהייתה לו תחנה...
נכון, אבל זה קשה בכל מקרה. זה, גם אם תשים את זה בימי קושן רישתיים, או שתשים את זה בימי סוף התקופה אחרי שמשון, אותה שאלה תהיה לך. רגע, איפה מצאנו ש... רגע, אנחנו יודעים על שילה, אנחנו יודעים על נוב, אנחנו יודעים איך פתאום נכנסת בית אל בתוך התמונה הזאת.
היה בזמן הכיבוש, זה היה בקהילה, כמה זמן וזה.
בואו נשאיר את הדיונים לחלק השני, ומיד בתום החלק הזה יהיו דיונים, ואני מזמין אותך לשאול את השאלה הזאת, ואז נלבן אותה. טוב, אז אלה סיבות להקדים, פחות או יותר, אבל כל אחת מהן באמת אפשר לשאול עליה. מה?
למתי מקדימים את
זה? לא שומע.
לאיזה תקופה מקדימים?
גם זה דיון. אז בעל סדר עולם רבה אומר, הוא מקדים את זה לתקופת קושן רישתיים. הרד"ק אומר, לפי דבריך היית צריך להקדים את זה לספר יהושע, כי כמה מהראיות פה כן הולכות לספר יהושע. יש פה בעיקר או לתחילת התקופה או לסוף התקופה. זה הדעות העיקריות שראיתי. אז ככה, מה אם מתייחסים לכל אחד, שבט הדנים מבקש לו נחלה, זה לא בהכרח תיאור היסטורי שמחזיר אותנו, כמו שלא נפלה לנו נחלה, זה מחזיר ליהושע, וזה דבר קשה. אפשר להגיד שהוא כמו בתחילת, כמו שכתוב בספר שופטים בתחילתו בפרק הראשון, שהוא מחפש לו מקום, כי הכנעני יושב שם והוא צריך לחפש לו מקום אחר. אתם יודעים שגוש דן במקור זה המקום של דן, אבל דן אין לו מקום שם, אז הוא צריך לחפש. אז אפשר להגיד שמבחינתו יש, זה ניסוח מקראי, לא נפלה לו עד היום, לא נפלה לי, לא קיבלתי. מה זאת אומרת? קיבלת? לא קיבלתי. זאת אומרת, זה שפה כזאת, זה ניסוח כזה שבעצם חוזר למעיקר ואומר, צריך את הכל מחדש, כי בעצם לא היה פה דבר. זה צורת ניסוח. כפי שאמרתי, כי הניסוח הזה הולך עד לשילו, עד לתקופת יהושע, וזה אף אחד לא יכול להגיד שזה קרה בתקופת יהושע, כי רואים שאין את יהושע שם, כל העם, זה משהו אחר, יהושע הוא לא בתמונה בתוך הסיפורים האלה, זה ודאי. גם הלשון כל ימי היות בית אלוקים בשילו, הכוונה להמשך, לא דווקא להתחל, לא כל ימי, זה לא משוואה, כל הימים ש בית אלוקים נמצא בשילו, זה ממשיך. אבל מתי זה התחיל? באמצע התקופה. זה מאוד פשוט לכאורה. הסיפור של ירושלים, כבשו אותה, אבל כנראה שלא החזיקו בה, ומאוד פשוט להגיד שמדובר על תקופה מאוחרת, גם בהיבט הזה. ופנחס בן אלעזר הכהן, זאת אומרת, אני חוזר על ירושלים, ירושלים היא עיר בנחלת בנימין ועיר בנחלת יהודה. גם אם יהודה כבשו אותה בחלק שלהם, הם שרפו אותה באש, אבל לא ישבו שם, וחוזרים, רואים את התופעה הזאת הרבה מאוד במקומות של תחילת ספר שופטים, שהיו מקומות שבספר יהושע הם מקומות שכבר כבשו אותם, ובספר שופטים הם פתאום כבר לא. איך זה לא? אז זה פשוט, ברחו וחזרו והתיישבו, ואם אתה לא בונה את ירושלים, אז זה מתכון בעצם לחזרה שלהם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, צריך להגיד שזה לא אותו בן אדם, אלא זה מישהו מצאצאיו, ולקרוא לצאצאה פנחס זה לא דבר רחוק, זה דבר קרוב, ולהגיד שאחרי הרבה דורות כאילו מדלגים ולא מונים את כולם, זה תופעה מקראית מאוד שכיחה. רואים את זה באופן מוצהר, זאת אומרת, לדוגמה, מרדכי בן יאיר בן שימי, בן קיש איש ימיני, וואו, כל כך קרוב? לא. דילגנו. ופה בעצם להגיד זה המשך של פנחס בן אלעזר, זה ברור. אבל זו בעצם, אם אתם, אני חושב, הנקודה הכי חזקה נמצאת בטענה על פנחס בן אלעזר, וגם היא אפשר להביא דוגמאות מובהקות במקרא שמביאים מישהו שהוא בן של, והוא לא בן במש, בן בנו או צאצא של מישהו קוראים לו בן. ואם אתה מבין את זה, אז יש פה פנחס, שקוראים לו פנחס, זה מישהו אחר שחי בדור הזה, והוא ממשיכו של פנחס בן אלעזר. אז קוראים לו פנחס בן אלעזר. טוב, אלה השאלות שאפשר לומר, גם על הסיפור של אלף מועד כסף של דלילה, ויש הדורשים שזה קשור לדלילה, ואחרי זה אותו סכום אצל האימא של מיכה. טוב, יש איזשהו היגיון לקשר הזה, והוא כן דוחה, הוא בעצם אומר כן לדחות את הדבר הזה, אבל אני ברשותכם רוצה ללכת למקום אחר. בתחום הראיות אין פה ראיות. יש היגיון פשוט כן לדבר על כרונולוגיה, אלא אם כן יש סיבה טובה להגיד אחרת. ככה. ומה שאני רוצה להגיד, שבעולם הרוח, לעניות דעתי, כשמסתכלים פנימה, אז בעצם ההיגיון אומר שזה מאוחר ולא מוקדם. יש ציר שראינו אותו, ועוד נראה אותו עוד היום, טיפה נדבר עליו, ציר של התחלנו אותו בקושן, התחלנו אותו בעותניאל בן כנז, באיזשהו מישהו שברוח השם הולך ומנצח, תצלח עליו משהו גבוה, וראינו איך בעצם נכנסים לתקופה ומתרחקים מהמקור, וככל שמתרחקים מהמקור, המצב שלנו הולך ומחמיר. וראינו את זה בטבלה, וראינו איך כדי להינצל בימי אהוד כבר צריך לעשות מעשים יותר חזקים, וכדי להינצל בימי דבורה, אז עוד יותר צריך כבר לעשות, ובימי גדעון צריך להילחם בבעל ובעבודה זרה ולעשות שם ולחזק ולחיזוקים, כבר אי אפשר לנצח כל כך בקלות, ובכדי לנצח בימי שמשון שהוא אחרון מכולם, המצב עוד יותר נפול. למה? ככל שהתרחקנו מן המקום, המצב הוא נפול. ותחת הכותרת הזאת נכנסים לשתי פרשיות, שכשמסתכלים מה מצב העם, מצב העם נפול מאוד מאוד. אלה שתי פרשיות שאחת מדברת על התשתית הרוחנית של מה מושגי עבודת השם של הדור, זה פסל מיכה, ופילגש בגבעה על הקלקולים המידותיים החברתיים, מה קורה איש, בין איש ובין רעהו, מה קורה מבחינת תועבות, איזה שהן תועבות שאפשר ממש לראות תועבות. יש איש והכל פה בתוך גבול ישראל, אין פה מישהו מבחוץ. בתוך גבול ישראל, תוציא את האיש הזה ונדאהו, משכב זכר. איפה אנחנו נמצאים? ועוברים על הדבר הזה ובעצם מנסים לראות איזה קלקולים, ואפשר לראות שנמצאים בעומק עומק הבור, נמצאים פה במקום שקשה להאמין שעם ישראל היה נוכח במקום כזה כשאתה רואה את הדברים. ותחת הכותרת הזאת, למיטב הבנתי, הדבר הזה הוא המשך ישיר לציר שבו בנוי הספר. זאת אומרת, לחשוב שבתקופת קושן רישתיים של איזה מין משעבד רחוק, ועם ישראל מתגבר עליו, תצלח רוח השם וכן הלאה, ותיאור אחד מצד אחד ומצד שני, פתאום כבר אתה רואה קצת אחרי יהושע נמצאים בקלקולים כאלה גדולים. יש גם פסוקים מפורשים, פסוק מפורש שאומר שישראל עובדים את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. איפה הדבר הזה נעלם? אם פתרת, רצית להגיד את זה שזה עוד ממש בהתחלה, מה, זה מה שרואים פה? ואם מסתכלים פנימה, רואים בעצם ששני הדברים האלה נכנסים פנימה ומראים את עומק, את עומק הקלקול שעם ישראל נתון בו בעת. את הרוח הגדולה שאיננה, ותחת הכותרת הזאת, אז אנחנו נמצאים בפסל מיכה, מראים לנו, בואו תראה את דפוסי החשיבה. קודם כל בן גונב לאמא, לא מתייחס לזה בצורה חמורה, זה לא גניבה, לקחתי. אחרי זה הוא מחזיר, אבל הוא בעצם רוצה שזה יהיה אצלו, ויש פה משהו שהוא לגבוה, אבל הוא פסל מסכה. מה? לקדוש ברוך הוא פסל מסכה, איפה אתם נמצאים? אחרי זה נמצאים בשבט אפרים, שבט אפרים יש את שילו, איפה שילו? שילו, מן דחר שמל, אין שילו. מישהו עכשיו נותן מזכורת לכהן, דווקא התמימות של הסיפור הזה, והוא לא נורא כל כך, אבל הוא אומר, וואו, איפה התורה? לא תעשה לך פסל וכל מסכה. הפך להיות איזשהו דבר בסיסי, ומראים את דפוסי החשיבה שמביאים אליו, ואחרי זה כמובן את האלימות של שבט דן, זה אלימות, לשים אותה בתחילתו של, עם הרוח הגדולה של ספר יהושע, והזקנים אחרי יהושע. אני מרגיש זר לדבר הזה, ומרגיש שאין סיבות פרשניות, מה גם כשאתה רואה את הפסוקים וקורא אותם מילולי הקושיות של הראשונים, אז היינו אומרים שזה כסדר, או מתאים לתקופה, זה לא חייב להיות שהם אחרי שמשון, אבל זה בתקופה המקבילה, אין פה אחרי כן, אין פה באמת ציון של אחרי. מצד שני, זה מתאים לתקופה האחרונה, שבעצם מראה איך מבחינה רוחנית הגענו לזה שעבודת השם, הקדשתי אותו להשם, מיידי לבני, ופסל ומסכה, למי? להשם, וזה עובר, לגמרי, פסל ומסכה, לקדוש ברוך הוא. ואם תרצו את האלימות של בני דן עם הלקיחה בכוח, והאלימות של בני דן גם הם אנשים שיושבים שם שלווים ומראים אותה, אתה אומר וואו, כמה זה רחוק בתחילת ספר שופטים, אנחנו רואים שלכבוש את הארץ זה מעלה, זה אידאה, זה רעיון, זה גבוה. ופתאום אתה רואה ששבט דן כובש את הארץ ואתה קורא את המילים, אתה נבוך, איך אתם מתנהגים? והמקרא מראה שהם אנשים שלווים, ישבים בנחת, ודבר אין להם אף, ופתאום באים ו... איפה הקדוש ברוך הוא שם? איפה הזכות שלכם על הארץ? איפה השאלות? אין פה שום שאלות. וזה אלימות, אותה אלימות. מראים לנו, באותם פסוקים מתארים אותם אלימים כלפי מיכה, אלימים כלפי הנער, נותנים לו הרבה כסף וסותמים את פיו בדבר כזה. ובאותה אלימות של לקחת את המקדש בכוח, לחטוף אותו, אם לא, אנחנו, יש פה אלימות, מזהירים באלימות לגמרי. אז אותה אלימות פה זה אלימות שכובשים את הארץ, ומראים לנו כמה היא רחוקה מפרק א', וזה מה שאני רוצה לטעות. היא רחוקה, היא לא הרוח של פרק א', היא לא הרוח שנמצאת פעם, היא לא הגובה שיונק ממי יהושע, אלא אנחנו עמוק נמצאים בתוך הבור. זה בחלק הראשון. בחלק השני, עוד יותר כמובן, סיפור פילגש בגבעה, זה איפה זה פוגש, לא מול הקדוש ברוך הוא. שמה זה בעולם הרוח, איפה הקלקולים. פה זה לא בעולם הרוח, פה זה ממש התדרדרות של פילגש, אין קשר של אישה, כאילו גם זה, הגיבורים של הסיפור זה איש ופילגש, ותזנה עליו, היא בורחת, ובנימין צובעים ומתעללים בה, ואיך הוא מפקיר אותה בצורה קשה, ובעצם יוצאים למלחמה. תסתכלו גם על תהליך קבלת ההחלטות, איך לצאת למלחמה, אין שם, לא. יוצאים קל על ההדק, ואיש ישראל נשבע, איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין. איך זה קרה? על הדרך. כאילו פתאום נשבעים. רגע, ומה? אנשי יבש גילת, הורגים את כולם. איך עושים את כל התהליכים פה? הורגים את כל אנשי יבש גילת. הורגים את כל שבט בנימין. תסתכלו. לא רק המספר שנתנו. בסוף את כולם, כמה נשארים משבט בנימין? 600 אנשים. זהו, אין יותר. כל אנשים, כל הילדים, כל האזכר. מה זה? אתה קורא את הפסוקים האלה, להגיד שזה בתחילת ספר שופטים, ליבי ממען, לא רק שאני לא רואה את זה, אני חושב שהרוח שנושבת שם היא רוח אחרת לגמרי, ולכן אני חושב שיש פה, כן, בימים ההם אין מלך בישראל. מה זה בימים ההם? בימים ההם, לא רק בימים ההם שאתה לא יודע מה הם, אלא בימים ההם בהקשר שהספר הזה מתנהל בו, שבאיזשהו שלב הגענו לפרק הזה אחרי שהגענו לשמשון. והגענו לשמשון, הגענו כבר לאלוהי הדת, כי מושלים לנו פלישתים. רוח האומה כבר נפלה בימי שמשון, כבר לפני כן, ואין מי שיוביל אותנו לשום מקום. גם היכולת של שמשון ללכת לנשים וכן הלאה, אמנם הוא עשה, בהתחלה זה היה מהשם, הוא טעונה ומבקש מפלישתים, אבל יש עמות מידה שהלכו ונפלו. בתקופת גדעון כבר יש, בתקופת יפתח, 7 סוגי עבודה זרה. אז ציר ההידרדרות שאפשר לראות אותו בספר שופטים, הוא משתקף פה, וממילא אני חושב שככה צריך להגיד. טוב, הערכתי, זה פולמוס רחב, אבל באמת הטענות שתסתכלו, מי שעוסק בו, עוסק בטענות הנסיבתיות. רגע, הפסוק הזה, איך נסביר אותו הפסוק הזה? פה אני הולך למקום קודם לתיאורים האלה, וכמו שאמרתי. טוב, בואו נמשיך. אנחנו בפרק כ"ף א', ובמיוחד
למה מה?
מופיע 400 איש ולא 600.
400 איש היו, 400 נשים היו ונשארו, ולא, זאת אומרת, בפעם הראשונה הסיפור עם אנשי יבש גלעד הניב 400 נשים, אז היו חסרים עוד 200, ואז עשו את המחוללות בשילה. אבל זה, אז מספר היה 600 של כאלה שנשארו ברימון, איך זה נקרא שם? כן, נכון. טוב, איש ישראל נשבע במצפה, כמו שראינו קלים על ההדק, ויבוא העם בית אל. מה זה בית אל? לפני האלוקים. מה זה? חשבתם על זה פעם? תמיד אנחנו יודעים שהמשכן נמצא בשילה בתקופה הזאת, וגם זה נראה בהמשך. ובעצם רואים את כל פעם שהם באים להתפלל, לפני השם, זה הולך, מוסיף והולך. איפה מוסיף והולך? בפעם, לא, סליחה, אני, זה פה לפני השם, אבל לפני השם כבר בפרק הקודם, נכון? זאת אומרת, כבר בפרק הקודם, וכשנכנס פנחס בן אלעזר, שם אנחנו רואים אהרון נמצא, עולים לשאול בהשם, הם מקריבים קורבנות, איפה זה, מי רוצה לשלוח אותי לפסוק? מה זה? איזה פסוק?
כבב.
ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בית אל, ויבכו וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. מה זה בימים ההם? בימים ההם זה מצמצם. איך להבין את הסיפור הזה? אני מבין ככה, המשכן נמצא בשילו, אין סיבה להגיד אחרת, וגם בהמשך אנחנו רואים את שילו, ובתחילת ספר שמואל רואים את שילו, וזה שילו. אז על פניו, בתוך הסיטואציה הזאת של פילגש בגבעה, העם בעצם הולך לבית אל, והארון, ארון השם נמצא בבית אל, אז כבר פרשנים אומרים, הביאו אותו לבית אל, סביב הסוגיה הזאת, סביב האירועים האלה, זה לא המקום הקבוע שלו, אבל הם רוצים אותו בבית אל. כמו אומרים, שילו זה לא כתובת, שילו לא תבוא הישועה ממנה, אבל בית אל זה מקום שהישועה תבוא ממנה. ולמה שבית אל היא מקום שהישועה תבוא ממנה? ואז אפשר לראות את המקום של בית אל, גם יש פה בונים מזבח. מה זה בונים מזבח? אין פה מזבח, לא אמורים להקריב קורבנות בבית אל. לא אמורים להקריב קורבנות בבית אל, אבל בונים מזבח ומקריבים קורבנות. למה? כי החליטו שבית אל היא המקום שיעזור לנו להתמודד עם המציאות. עצם היכולת להקריב קורבנות עולות ושלמים כשיש לנו משכן, וכולנו יודעים את הכלל שבעצם בזמן שילה נאסרו הבמות, אז איך עושים את הדבר הזה? אז יש כבר ירושלמי, והמשך חוכמה בדברים י"ב מתאר, מדבר על הירושלמי הזה ואומר את זה בעצמו. הוא אומר שבעצם כאשר אהרון לא היה במקומו, אז היה מותר. זאת אומרת, כאילו כושר, זה ירושלמי מפורש. ירושלמי מפורש, שכאשר אהרון לא היה במקומו, אומרים, כל זמן שאהרון בפנים, במות אסורות. אהרון בחוץ, במות מותרות. זאת אומרת, אהרון בחוץ, אני עוד אדבר את זה בהמשך. אהרון בפנים, אהרון נמצא קבוע במקום. הוא נמצא קבוע במקום, השכינה קבועה במקום, אז אתה לא יכול עכשיו להקריב בכל מקום. אבל אם השכינה לא במקומה, אז המציאות כולה בתנועה, אז אין המקום אשר יבחר השם. אז כל הישר בעיניך זה בסדר, אז אפשר גם במקום אחר. זאת אומרת, זה בעצם הירושלמי, וזה המשך חוכמה שמביא אותו, וזה מה שצריך לומר, ואז בעצם אנחנו נמצאים פה באיזושהי מציאות מעניינת, שעל פיה יש פה אירוע. בעצם האירוע אומר, אנחנו הולכים לבית אל. בית אל תושיענו. וכמובן בית אל לא מושיע. אבל השאלה באמת, למה הם חשבו שבית אל תושיע אותם? זה סוגיה רחבה. בעצם היה צריך, שלחתי אתכם לפתוח בעומק את הסיפור, מה זה בית אל? מה מקומה של בית אל? אולי פעם צריך לעשות איזה שיעור, נתתי לפני שנתיים או משהו כזה, שבת בית אל, אז נתתי שיעור על הדבר הזה. וזה שאלה, מה? פרשת שבוע גם, נכון, אז אתה אומר עוד יותר. אז אני אגיד כמה נקודות. בית אל באמת זה מקום מיוחד. כל מי שרואה את העוצמות שלו בספר בראשית לא יכול לעמוד אדיש מול העוצמות שיש שם. המקום הראשון זה מקום שכם. אברהם אבינו בא אל שכם קודם כל, ובבית אל זה מקום שבו הוא עוד פעם ועוד פעם קורא בשם השם. יש שם נוכחות, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. יש שם נוכחות אלוקית חזקה, ויפגע במקום. מה זאת אומרת ויפגע במקום? פגשתי את הקדוש ברוך הוא, לא במקום. למה אומרים את המקום? כי המקום הוא אינטנסיבי, הוא חלק מהסיפור. זה לא ויפגש את השכינה. אפשר להגיד, פגשתי את השכינה איפה? מה זה משנה איפה? פגשתי את השכינה. לא, ויפגע במקום, אתה אומר זה השכינה, אבל ויפגע במקום. זאת אומרת, הוא מבין, במקום הזה יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא. ובמקום הזה, ואנחנו רואים בית אל תופסת מקום מאוד משמעותי. הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת. אני אחזיר אותך אל האדמה. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הקדוש ברוך הוא נמצא פה כל הזמן. יש פה מקום, קשר למקום, ולא רק מהמקום הזה הוא יוצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויפגע במקום, ופה הוא מקבל כוח להתמודד, וכוח להתמודד עם מה שיהיה בגלות. אני אגיד את זה בלי להיכנס לעומק לבית אל, רק להגיד דבר שלעניות דעתי הוא הלב. בית אל נוכחת שם השכינה, ויש שם מפגש עם השכינה. יש כל מיני מילים שבעצם ממחישות את הדבר הזה במוחשיות הזאת, גם בהיבט של הקריאה בשם, גם ונקומה ונעלה בית אל. בית אל עולים עליה, עולים אליה. ושם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, והי עמדי, השם עמי. הנה הלשון עמדי חוזרת על עצמה בהקשר לבית אל כמה פעמים. השם עמדי, נוכחות של הקדוש ברוך הוא. אבל הנוכחות הזאת יכולה להיות גם מטעה, כי יש פעמים שבהן הנושא הוא לא הנוכחות של הקדוש ברוך הוא במקום מסוים, אלא הנושא זה כלל ישראל, או הנושא הוא איזה שאלה מוסרית או שאלות רחבות, כאילו שבעצם המיקוד הוא פחות במקום ובנוכחות המוחשית של הקדוש ברוך הוא, אלא משהו, אם תרצו, ירושלים. אנחנו רואים שהיא יודעת, מי שאומר לא נתחלקה לשבטים, אבל גם אם כן נתחלקה לשבטים, זה עיר תפר, ועיר שבעצם אין לה מעצמה כלום, ועיר שמגלמת את כלל ישראל בתוכה. זאת אומרת, כעיר שחוברה לה יחדה, וההליכה לירושלים זה בעצם דוד שבא אל ירושלים ויוצר את ההסכמה ויוצר את עם ישראל שנמצא שם. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה באיזשהו אופן מוחשי, אז באמת הם בעצם אומרים, וואו, אנחנו במצוקה, הולכים לבית אל, לנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שמים אותה בצורה צפופה. אבל בית אל לא עוזרת, לא מושיעה, כי הסיפור פה הוא מחייב התבוננות, מחייב דיוק, מחייב אחריות, מחייב חשבון נפש, מחייב כל כך הרבה ממדים, שהמגרש בהם זה לא הנוכחות של הקדוש ברוך הוא עכשיו, ועולם הקדושה שילווה אותנו, והחוזק והתוקף והגבורה, וכל זה לא הסיפור. הסיפור פה הוא אחר, ובתוך הסיפור הזה, אז בבית אל הם שואלים בהשם, והקדוש ברוך הוא ענה. זה עוד נופך לסיפור של שהקדוש ברוך הוא אומר, יהודה יעלה ובסוף מפסידים, ועוד פעם מפסידים, ורק בפעם השלישית מנצחים, וכל הסיפור הוא הופך להיות מורכב יותר. הסיפור של נוכחות השם צריך לבוא בעקבות כל הבירורים האלה, ולא נקודת מוצא ופתרון. הנושא זה לא השכינה כשלעצמה, הנושא הוא המורכבות שיש פה, המוסריות, הכלל ישראליות, המחויבות אל שבט אחד על השני. איש הישר בעיניו יעשה. אין מלך בישראל, אין מלך, זה מלכות, מלכות זה ירושלים, זה לא בית אל. והם באים באיזשהו מקום, לימים גם ירובעם רוצה את המלכות אליו חזק, הולך לבית אל. אז מה יש בבית אל? יש בבית אל פוטנציאל גדול, יש לה משהו מאוד משמעותי, אבל כרגע הסתפקתי באמירה שהמשהו הזה מופיע באיכויותיו בספר בראשית, ובעקבותיו עכשיו הם באים ואומרים, הנה זה המקום, הנה נשאל בהשם בבית אל, שלא מן דחר שמי, אבל בבית אל זה מקום טוב. ומסתבר שהבעיה לא נפתרה כאן, ועד הרבה, כי זה חלק ממנה, היא הבנה שבעצם החשבון צריך להיות אחר. ומהו עניינה של בית אל אז, ומהו עניינה של בית אל היום, זה כבר שאלה יותר רחבה שלא נוכל עכשיו לעסוק בה. טוב, הסיפור של אנשי יבש גלעד, אני רוצה להתייחס אליו. אנשי יבש גלעד זה שאלה מעניינת, הורגים את כולם. זה קלות על ההדק נוראה קצת, נכון? כאילו יש לנו בעיה, ובעצם אפשר לראות יותר מזה שפותרים בעיה. זאת אומרת, רגע, מה קורה עם שבט בנימין? אנחנו נשבענו לא לתת להם את הנשים. רגע, למה נשבעתם? נשבענו. רואים פה את ההיסחפות גם. אי אפשר לא לראות פה היסחפות, אי אפשר לא לראות שאין פה דיינים, או אין פה משפט, אין פה כהן, אין פה, יש כהן למשהו אחר, בפעם השלישית יש כהן, אבל לא בפעמים האלה, ולא הסיפור עם אנשי יבש גלעד, שהוא סיפור קשה. בכל אופן, אז אם כן, כן. אז כמה נקודות לגבי אנשי יבש גלעד, על מה הם נענשים? אז קודם כל אפשר לראות שבעצם הם לא הגיעו, ואיש ישראל נשבע, איך הלשון פה, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. איפה הם, זאת אומרת, אנחנו מוקיעים את שבט בנימין. מתי עשו את זה? כשנאספו למלחמה. אז לא רק מלחמה, אנחנו מודיעים. מלחמה יכול להיות מישהו יישאר בחיים, אז אנחנו מודיעים, אם יישאר מישהו בחיים, הוא יוצא מהשבט. הוא יוצא מעם ישראל. יוצא מעם ישראל, אף אחד לא נותן את ביתו. טוב, פתאום הם קולטים את הדבר הזה, והם בוכים. מיד הבכי, מיד אחרי מראה שזה היה קל על ההדק, שזה היה בזיזות קצת בעצם, כאילו, שזה לא היה צריך להיות. נכון, לא היה צריך להיות. ואז יש פה גם מבנה של הפסוקים מאוד מעניין. ויאמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל השם, כי השבועה הגדולה הייתה אשר לא עלה, מות יומת. רואים שזה פתרון. ומיד אחרי זה הם חוזרים וינחמו בני ישראל, בנימין נגדע יום שבט מישראל. יש פה, ראיתם שיש פה, המבנה של הפסוקים הוא קשה. היא כאילו כבר באים עם הפתרון, ופתאום הבעיה, ואחרי זה עוד פעם הפתרון. של עכשיו אומרים מה הפתרון? הפתרון אנשי ויש גלעד, נהרוג את כולם. וניקח את הנשים, אף אחד לא ייתן את ביתו, הוא לא נותן את ביתו, אלא הבנות ישתחררו לבד מאביהם ואין את הצורך לתת אותה. הצורה הזאת שזה כתוב, קודם כל מיד זה כתוב, ואחרי זה איך זה קרה, זה צורה שבה המקרא לפעמים מראה שמשהו נעשה בפזיזות, אז הוא כותב אותו ואחרי זה הוא כותב את התהליך. אתה כאילו, רגע, כבר יש מסקנה לפני התהליך? כן, יש מסקנה לפני התהליך. זה תיאור, שהפסוק הראשון, ויאמרו בני ישראל, פסוק ה' הוא מסקנה, ואחרי זה פסוק ו' חוזר אחורה, וינחמו בני ישראל בנימין נגדע יום שבט מישראל, מה נעשה להם לנותרים, הם שואלים את השאלה, מה נעשה, אין ברירה, נעשה, ונהרוג את כולם. רגע, כבר כתבת את זה, כתבנו את זה כאיזושהי התפרצות, אבל בעצם חוזרים אחורה ומראים שזה חלק מהביקורת על הצורה שהתנהלו הדברים פה. אז זה מבחינה זאת. למה אנשי יבש גלעד לא באו? אז אפשר לראות את זה כסוגיית 2.5 שבטים שנמצאים מעבר אל הירדן, והם קצת רחוקים, אין מה לעשות, וזה חלק מהסיפור. הם יושבים בגלעד בריחוק מקום, זה מקום אחד. ואפשר אולי לקשור את זה לדבר נוסף, ויש מי שקושר את זה לדבר נוסף. בספר דברי הימים רואים שהם מחותנים עם שבט בנימין. יש שם חתונה עם שבט בנימין, ואז בעצם אפשר להגיד, הנה, בעצם יש איזה ברית סמויה בינם לבינם, ולכן זה כך. אני חושב שלא פשוט הראייה הזאת. זאת אומרת, עצם העובדה שאין לה שום זכר בספר שופטים, סימן שספר שופטים לא בונה את המחשבה על הדבר הזה, וכן מראה שאנשי יבש גלעד הם כאילו אנשים מחוץ. הם יושבים בגלעד וצריך אולי לחקור עוד למה דווקא הם בגלעד, אבל הם כאילו ביטוי, במובן הפשוט זה ביטוי לגלעד שהוא בעבר הירדן המזרחי, אפילו לא ברמת הגולן שיש מעבר יותר פשוט אליה, כאילו מקום רחוק, מקום בסוף העולם כזה, והם לא בתוך הסיפור, ולא בתוך הסיפור זה לא טכני.
יבש גלעד.
אתה אומר, למה הם יבשים? מה זה היובש הזה? תראו, גלעד נמצאת במקרא ספר בראשית. עוד הרבה לפני גלעד משבט מנשה. רואים יעקב תקע או לא בהר, ולבן תקע בהר הגלעד. תקע את אחיו בהר הגלעד. זאת אומרת, זה שם של מקום שמופיע כמה פעמים בספר בראשית. גם ישבו לאכול לחם עם מכירת יוסף, ונוסעים, רואים אורחת ישמעאלים להוריד מצרימה, בא מגלעד. זאת אומרת, גלעד נזכרת כמה פעמים, ואפשר להגיד איך פתאום נולד מישהו שגר במקום וקוראים לו בשם גלעד. אז התשובה היא פשוטה. לפעמים קוראים למקום על שם בן אדם, ולפעמים לבן אדם על שם מקום. פה זה דוגמה לבן אדם על שם מקום. אז באמת אנשים שנטועים, לפי ש... אני הולך צעד אחד נוסף. כשקוראים לבן אדם על שם מקום, מה זה? איזה סוג של סולם ערכים זה? איזה תרבות יש פה? של מישהו שאוהב את המקום שלו, נכון? נמצא שם, נטוע שם חזק. אז הם נטועים חזק בקצה, מחוץ בעצם למה שמתרחש. ועם ישראל עובר עכשיו דבר נורא. פילגש בגבעה, איך הגענו? אנחנו כמו סדום, וכי יעלה על הדעת שאנחנו הגענו למקום הזה כמו סדום? תודה רבה. הגענו להיות כמו סדום? אז התשובה, כן. אז כל מי שלא בא הוא כאילו שותף לסיפור הזה. תודה. ואנשי יבש גלעד לא שותפים. למה? כי הם מחוץ לסיפור, מחוץ להזדעזעות גם. אני אומר, הם שמעו. אם הם לא שמעו אז הם אומרים זה אונס, לא באנו. לא, הם שמעו, קראו לכולם. אז למה? הם לא בעניין. לא בעניין? אז נחלצי. אבל מה שרואים שבעצם הסיפור הזה מופיע בפסוקים כפתרון לבעיה, וזה קשה. זאת אומרת, זה לא מתחיל מהשבועה. לא רק זה, אפילו השבועה שמי שלא בא, הוא ימות, ישלם בחייו, היא לא כתובה, רק זה כתוב אחרי שיש בעיה עם שבט בנימין, פתאום צצה השבועה, אתה שואל, רגע, אם היא מספיק חשובה, למה היא לא כתובה לפניכם? נכון? אתם שומעים את הקושי? איך היא לא כתובה? מה, הייתה שבועה? זה שבועה מאוד רצינית. נכון, זה שבועה רצינית, אבל לא מספיק בשביל לעסוק בה. מאיזה סיבה לא שמים אותה? וכמו אומר הכתוב, אולי אילולי הסיפור של הבעיה שהיה עם להכחיד שבט, אז אולי היו פותרים את זה בצורה אחרת, אבל עכשיו שני הפתרונות מצטרפים אחד לשני ויוצאים למלחמה.
הרב, רואים גם שהפתרון בסוף לא הספיק, אז גם ככה מצאו פתרון אחר. זאת אומרת, הפתרון הזה היה מיותר בסוף.
הפתרון היה, אתה אומר, מיותר.
כן, היו חוטפים עוד 400.
לא, להורגת שמי שזה
ביקש. לא, אני אומר, בסוף הפתרון לא פתר את כל הבעיה, ומצאו פתרון אחר. הפתרון האחר שמצאו בסוף יכל לסדר את כל הבעיה.
קודם כל, גם הפתרון שמצאו בסוף הוא לא אידיאלי, לגזול בנות.
זה הרבה יותר אידיאלי.
לגזול בנות, נכון.
זה
כל יום,
גילה.
לא שהיה לך את זה כמון טוב, למה הלכתם על
הפתרון
נוראי, לצורך של... לא, אין ספק שזה רמה אחרת של פתרון. הפתרון של להרוג את כל האנשים כדי להשאיר בנות שאף אחד לא שידך אותם, לא שידך אותם, ולהרוג את כולם. נשים, גברים, זקנים, את כולם, להכחיד את אנשי יבש גלעד, וזה באמת פתרון קשה ביותר. ולחטוף בנות זה גם לא דבר אידיאלי, אבל זה משהו אחר לגמרי.
לחטוף בנות זה לא דווקא נגיד רצונו.
כן, לחטוף בנות זה היה שם...
נגיד רצון אביינו, לא נגיד
רצונו. נכון, לחטוף בנות זה לא... כן, לחטוף זה לא חייב להיות שלא היה שום התאמה. היה שם, כולם הבינו את האירוע. יש עכשיו 200 בנות, 200 בנים, ותוך שעה יש. אז כמובן שכל אחד בחר, אל תיתן את עינה בנו, אתן עינך במשפחה, יש איזה מדרש חכמים, איך זה היה, איזשהו תיאור של מה שהיה בשילה, אבל זה אפשר לקחת את זה גם למקום מאוד טוב, כאילו מיוחד אפילו, סוג של פתרון, כן.
במדרש אמרו גם שהיו כאלה שחטפו, נגיד אשתו של שאול חטפה אותו, זה לא היה בדיוק חטיפה.
כן, אתה אומר, המדרש אומר אשתו של שאול חטפה אותו, אז...
זה היה חטיפה במובן שקורה חופשת שכאילו שלקחו.
נגיד רצונו.
יפה, יפה. כן, כן. אז במילים אחרות, אז אתה אומר ישי, אחרי שיש את הפתרון השני, באמת לא חשבתי על הנקודה הזאת, אבל זה נכון. אחרי הפתרון השני, כאילו מתברר שהסיפור של אנשי יבש גלעד, הוא מיותר, כי יש בנות. טוב, זה ברור שהסיפור של אנשי יבש גלעד, בסוף הייתה שבועה. מדברים על שבועה שהייתה, רק שבועה לא מספיק חשובה, אבל הייתה שבועה. ואם הייתה שבועה, אז בסוף זה חלק מההוקעה החזקה, הטוטלית של הסיפור. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. עד כמה פוגעים בשבט בנימין לגמרי, הורגים בשבט בנימין, ושבט אחר שלא היה בסיפור, לא בא למלחמה, גם הוא ישלם בחייו. זאת אומרת, יש פה מידת הדין, זה לא רק פתרון, אני אומר, זה משחק במגרש הזה גם, אבל כל אחד מבין את המורכבות פה, כן.
זה שהחיו את 400 נשים מיבש גלעד, כמו שאם השבועה אפשר להסתדר, לפי השבועה היו צריכים גם להרוג אותם.
למה? במדיין.
למה לא?
למה אמרו לדבר את הנשים? בעיקר...
נכון, הם נתנו לעצמם אפשרות לפרשנות. נכון, בלי ספק. הרי איך השאירו את הבנות? הרי היו כל מי שלא בא, זה כולל הבנות. אתה יכול להגיד שבת ברשות אביה, אתה יכול להגיד שבת ברשות אביה. מה? אתה אומר בנות לא היו אמורות לבוא.
אז גם אנשים מתו, לא נשאר לסוף מדי.
אז מתו גם נשים שם,
אישה... אין שום סיבה להרוג נשים,
נשואות. מה? אין
שום סיבה להרוג נשים.
לא שומע.
ילדים.
גם ילדים, נכון, נכון. בקיצור, אי אפשר, זה לא פותר את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה, זה ברור שיש פה ארכבי אתרי ריחשי. מרכיבים את זה על שני החלקים שלו, ושני החלקים יצרו את היצירה הזאת, אף אחד מהם לא יכול היה ליצור אותה לבד, ויש פה, ברור, הדברים פה לא מדויקים. כל ההתרשמות, כשאתה קורא את הפרקים האלה, איש ישראל נשבע, מה זה השבועה הזאת? להכחיד שבט בנימין? מה אמרו הכהנים? מה אמרו השופטים? מה אמרו ההפקר? ממש רואים פה איזשהו הפקר, שזה לא, ההפקר לא היה רק בפילגש בגבעה, הוא היה גם בכל ההתנהלות סביב הדבר הזה, ויש בכך כדי להסביר בסוף את ההסתלקות. הקדוש ברוך הוא גם רואים העובדה ששואלים פעם אחת ונכשלים, פעם שנייה ונכשלים, פעם שלישית ומנצחים, וכל עם ישראל יצא מופסד מהסיפור הזה, וזה שמפסידים פעמיים, אז מעבר למה שכבר הסברנו, אז יש פה גם אמירה, כולם פה בתוך הסיפור, כולם פה לא, כולם פה צריכים לשלם מחיר, אתם נמצאים במקום לא טוב, וכמה לא טוב, כולם מפסידים, אין פה מנצחים, באמת יש פה עם ישראל, כל מלחמת אחים, זה מלחמה שבה כולם מפסידים, כי בסוף אחים, אתה אומר, ניצחנו את הצד השני, מי זה הצד השני? זה אנחנו. אז מה, אז כל המציאות הזאת, אבל עוד יותר, כשיש ממש באופן מובהק מערכה ועוד מערכה. טוב. כן, אני רוצה...
אבא.
כן.
קטנה, האיש ישראל זה לא... דיברנו ביהושע. הרב דיבר על זה בראשו הפרק לגבי גיבון, שאיש ישראל זה ביטוי לחשובים. רואים את גיבון, שבאו לאיש ישראל. ושם ברור שאיש ישראל זה לא המון הפשוט, אלא אנשים
אחרים. נכון, איש זה לשון חשיבות, ישראל זה לשון זהות. הצירוף ביניהם שם אותנו במקום אחר, לדוגמה, אם היה כתוב העם. זה משהו אחר, אתה צודק. אז מה אתה שואל?
לא, זה לא איזה חוסר שאומר פה איש ישראל.
נכון, אתה אומר, אתה צודק, אתה צודק, זה לא בשוליים. זה לא בשוליים, אבל זה לא מכה את מה שאמרתי, שזה... עצם העובדה שנשבעים, ומיד אחרי זה מתחרטים, אני שואל אותך בחזרה, מה זה אומר? שבועה ואחרי זה מתחרטים? אז אומר שהשבועה הזאת הייתה... סוג של התלהבות, אתה צודק, של הגבוהים לגמרי. אם הזכרנו כבר את הסיפור של הגבעונים, גם בגבעונים הנשיאים נשבעו להם. שם הנשיאים נשבעו, שבועה זה באמת משהו גבוה. אז פה זה איש ישראל נשבע ושם הנשיאים נשבעו, הגבוהים ביותר, אבל אין ספק שהנשיאים עשו צעד שלא היה צריך לעשות אותו, והיה פה איזה בזיזות, ואותה בזיזות מכיוון אחר בא לידי ביטוי גם בסיפור פה.
לא, זה יכול להוכיח בדרך שאפילו החשוב,
אפילו חשוב, נכון, זה ברור שכולם מזועזעים וכולם רוצים להביע שהדבר הזה הוא לא בתוך המחנה, ויש פה איזו התאחדות להגיד זה מחוץ למחנה, וכמה מתאחדים בצורה החזקה ביותר, אז יש יתרון לדבר הזה, יש פה זעזוע, אנחנו לא חוזרים לסדר היום, אנחנו לא משלימים עם הדבר הזה, אפשר לשבח על הדבר הזה, אבל יש גם משהו שהוא חורג, ועצם העובדה שאחרי זה צריכים להרוג כל כך הרבה אנשים כדי לפתור בעיה של שבוע, שחוזרים בהם, בוכים, אומרים וואו מה עשינו? אז הדבר הזה הוא מראה שבאמת לא היה צריך לעשות ככה. טוב, חברים, אנחנו נלך קצת לתמונה הכוללת, לתמונות הכוללות, אז דיברתי על הטבלה הזאת, וכבר עסקנו בציר של ההידרדרות. הציר של ההידרדרות הוא ציר מרכזי בספר שופטים, ואפשר לראות אותו בשניים. אתם זוכרים את הטבלה הזאת? הטבלה הזאת שמראה בעצם את הפרק הראשון, החל מיהודה, בנימין, בית יוסף, מנשה, אפרים, זבולון, ועד דן בסוף. מראה הטבלה, כל מי שראה אותה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מחכימה, שיש פה את כל השבטים שנלחמו, ומראים איך יהודה עולה בראשונה וכובש, וככל שמתקדמים בציר, הולך ופוחת, עד שדן כבר אין לו מקום. חלק הכנעני יושב בקרבם, סליחה, נפתלי, נפתלי יושב בקרב הכנעני, כבר מתהפך, ואצל דן כבר לא יושב בקרבם, אלא פשוט עוזב את מקומו ומפנה את מקומו, כי הפלישתים תופסים, לא הפלישתים, אלא הכנענים תופסים את מקומו. אז זה ציר אחד, שבעצם מראה שבספר שופטים מתחילים מלמעלה ויורד, מתרחקים מיהושע, כל ימי יהושע, והזקנים אחרי יהושע, כאילו יש איזה ציר של התרחקות מהמקור. אז זה ציר אחד. הציר הזה נמצא גם בטבלה שנתתי לכם. נתתי לכם טבלה, והטבלה הזאת, ראינו אותה, אני מזכיר, גם בין עתניאל, אהוד גרה ודבורה וברק, וראינו אותה גם בהמשך, ובפעם האחרונה ביקשתי להשלים גם את ציר ההתפתחות. מה התפתח בדבר הזה? ובאמת הייתי אולי רוצה למלא דברים כתובים, אולי מישהו יכול לקחת על עצמו דבר כזה, יש לי טיוטות למקום הזה, ולחלק אחרי זה לאנשים מה יתפתח, לראות את זה, לקרוא לילד בשמו, כי זה נקודה מאוד מרכזית. ספר שופטים מצד אחד נמצאים ברוח הגדולה של יהושע, הולך ופוחד, אבל אנחנו יודעים, העולם מתפתח. אחרי הסיפור הזה אנחנו נמצאים בספר שמואל, ובספר שמואל עוד מעט יש את בקשת המלך, עוד מעט יבוא שאול, עוד מעט יבוא דוד. אז אנחנו התקדמנו, אז כל כמעט 400 שנה של ספר שופטים זה תקופה של ירידה, לא יכול להיות, אין זה דברים לא הגיוניים. אם זה רק ירידה, אז איך פתאום הגענו למקום חדש, איך הגענו למקומות שהגענו? ופה אני אומר את זה כאמירה כוללת, שבעצם צריך עכשיו, כי זה השיח הסמוי בפסוקים, זה לא הגלוי, זה לא הדבר המפורש. הדבר המפורש מרים את הירידה, אבל התנ"ך כולו והתורה כולה נמצאים בשני ערוצים. יש את הגלוי ואת הסמוי. יש את הדבר הכתוב, וכשאתה מקשיב, פתאום אתה רואה מתחת לפני השטח נמצאים פה עוד דברים. אתה מתבונן ואתה אומר, וואו, תסתכל טוב, יש פה צמיחה. יש פה... זה, במובן הנגלה זה ירידה, התרחקנו מיהושע. פחות עבודת השם, פחות יראת שמיים, פחות גבורה לאומית, פחות. יותר נמצאים בעבודה זרה, יותר בהשפעה שלהם. פחות ריחוק מההילה של מה שהיה, ידעתי אחרי מותי כי אשחה את השחיתות, מאיפה שלא תסתכלו, אנחנו נמצאים במובן הנגלה בירידה. אבל במובן הפנימי אנחנו נמצאים, הולך וצומח משהו. הולך וצומח או בפועל או כמיהה למשהו. וגם המילים, בימים ההם אין מלך בישראל, לפי מה שרציתי לומר היום, שבעצם זה חותם את התקופה, וגם אם מישהו יגיד שזה לא חותם את התקופה, וזה שייך לתחילת התקופה, הוא צריך לענות על השאלה למה הספר חותם בדבר הזה. מה המשמעות של שהמקרא בחר להניח את זה פה? ואני רוצה להגיד עיקרון. אין מוקדם ומאוחר בתורה, אומרים כבר חכמים. ומה הכוונה אין מוקדם ומאוחר בתורה? לא שהתורה היא בלגן. התורה היא עומק הסדר של המציאות. הכוונה, אין מוקדם ומאוחר, זה לא רק דווקא כרונולוגית, זה יותר מורכב. יכול להיות דבר שכרונולוגית הוא נמצא במקום מסוים, אבל שמו אותו במקום אחר, כי המבנה הרוחני הוא כזה. אבל כמבנה רוחני בוודאי שזה קיים. וכל התורה כולה זה מבנים רוחניים, בסמיכות פרשיות וכן הלאה, ואיפה דבר כתוב. זה דבר מאוד משמעותי, אי אפשר לדלג עליו. ולכן אני אומר, גם אם לא נקבל את מה שאמרנו בתחילת הלימוד היום, ונגיד שבאמת הדבר הזה הוא היה בתחילת התקופה, זה לא משנה, שמו אותו בסוף, וספר שופטים נגמר במילים, בימים ההם אין מלך בישראל. ולכן קרו כל מיני דברים, ומה זה אין מלך בישראל? אין ממלכתיות בישראל, אין תפיסה כוללת, אין מערכתיות, אין איזה הבנה איך להוביל נכון את המציאות, ולכן הגענו לשתי הפרשיות האלה, שעובדים את אלוהים בבית אלוהים אחרים, עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, ונמצאים גם בהיבט של תמונה, ופסל ותמונה, פסל ומסכה, זה המציאות של עבודת השם, והמציאות של כל שבט לעצמו ומלחמת אחים, וכל אחד לעצמו, ואם בא מישהו זר לשבט, אז בנימין עושה לו את מה שעושה. כל הדברים האלה זה פירוט מצד אחד. אבל מצד שני, בעומק המציאות של העם, יש פה כבר קריאה, רוצים מלך. בלי מלך אנחנו לא בשום מקום. והקריאה הזאת, ראינו אותה בימי אבי מלך, היא גם, יש פה איזה אב האמינה למלך, יש פה אבי מלך, יש פה איזה כמוסות הלב של גדעון, ראינו, הולידו את הדבר הזה, ונוצר פה איזשהו משהו חדש, וזה ציפייה. אין כלים לממש אותה, אבל הציפייה הזאת קיימת. ולהגיד בימים ההם אין מלך בישראל, זה בעצם להגיד הבעיה העמוקה שלנו זה שאין מלכות. אז יש תפילה למלכות, אז זה כמוס, זה סמוי. אבל בעצם אם תשאלו את העם של תחילת ספר שופטים, האם אתם רוצים מלך? לא יבינו על מה אתה מדבר בכלל. מה זה? וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, עכשיו שלום עלייך נפשי. אבל כל החוויות האלה, גם החלק הרע שבהם, גם החלק החסר, גם האיסורים הגדולים שהיו פה, הם בונים איזושהי תודעה של עם, של איזושהי כמיהה, והם מצמיחים, ואפשר לרדת יותר לפרטים. אני עכשיו נותן איזושהי מפה כוללת של מפת חיפוש בעצם, אבל לראות מה בעצם צומח. וכשאומרים אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, זה אומר שכבר באיזשהו מקום מבינים שזה מה שצריך להיות הפתרון. עוד רחוקים משם, אבל העובדה וההבנה שזה הפתרון היא כמובן לוקחת אותנו למקום אחר. אני כבר לא מדבר על זה שבשופטים יש צמיחה. אצל עותניאל זה מיד, ויקם השם להם הושיע ויושיעם. אצל אהוד זה תחכום, זה בינינו לבין אומות העולם. זה עגלון מלך מואב, הצורה, האיחוד שלה. אחרי זה עם דבורה זה כבר עוד יותר, יש פה דברים שצריך לעשות אותם. וכוחה של האישה, ועם גדעון כוחה של המשפחה, נבנים בכל הדברים האלה. צריך לעשות הרבה פעולות כדי לגאול את ישראל, והפעולות האלה עדיין אין מלך, אז אין להם על מה לחול, אבל הם מייצרות תהליכים פנימיים. והמשימה באמת העמוקה הנוספת כשלומדים את ספר שופטים זה לראות את התהליכים הפנימיים האלה כנמצאים בפסוקים, כנמצאים בחז"ל, ולהבין שבעצם סוף ספר יהושע אנחנו בעצם מסיימים את התמונה. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, מפרקים את הסיפור, כי כל אחד רוצה עכשיו, רוצה את הנחלה שלו, רוצה לבוא למקום שלו, למרחב שלו, למשפחה שלו, לשבט שלו, ואין לו עכשיו פנאי לתמונות הגדולות של כלל ישראל. זה לא נמצא שם. ואם תרצו, בימים ההם אין מלך בישראל, אין ממלכה, אז יש כמיהה, זה צד אחד. והצד השני, איש הישר בעיניו. מה זה ישר בעיניו? אדם שיודע מה ישר בעיניו, זה אדם מחויב, אדם מכוון פנימה. תנו לי אותה כי היא ישרה בעיניי, אומר שמשון, והוא צודק. מהשמי. מה שהוא מרגיש, הוא צודק. ובעצם בסוף התקופה, איש הישר בעיניו יעשה, זה לא רק שלילה, זה גם חיוב. אדם שעושה מה שישר בעיניו, זה אומר שיש לו קנה מידה ליושר. יושר זה לא מבחוץ, זה מבפנים. אז יש קנה מידה ליושר. ונוצר משהו, ונוצרה איזושהי צמיחה. וכל התקופה הזאת בעצם מביאה אותנו, אפשר לומר, הסיום של הספר, הימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אפשר לראות אותם כימים של כמיהה לאיזשהו מקום חדש, זה מצד אחד, ואפשר לראות אותם גם כאיזשהו מין ישר בעיניו, במובן הזה שיש פה ממש חיוב גם. איש הישר בעיניו, אז צריך כלליות, צריך מבט רחב. אם כל אחד עושה את מה שישר בעיניו, אז אנחנו נגיע למלחמת אחים. כי שבט בנימין עושה את מה שישר בעיניו, אומר אני לא מוכן לוותר. ושבט, השבטים האחרים אומרים אנחנו לא מוכנים לוותר. ויש מלחמת אחים, נכון, זה נורא. כי אין מי שיארגן את הסיפור וייצור ראייה כוללת וישתיק את מה שצריך להשתיק ולכוון את מה שצריך לכוון. אין מי שיעשה את זה. אבל יחד עם זה בואו נסתכל מה נוצר פה. נוצר פה משהו חי, איש הישר בעיניו יעשה, זה תנועת חיים. זה תנועת חיים יותר מפותחת שלא הייתה בתחילת ספר יהושע. והנה לנו, אנחנו צעדנו. טוב, אני מסיים כאן, אפשר ככה לסיים את ספר שופטים. כן, איש הישר בעיניו יעשה, זה באמת המקום. עכשיו אני מתייעץ איתכם. חשבתי היום לסגור את ספר יהושע. ספר יהושע, אנחנו גמרנו אותו, אם אתם זוכרים, היה פה איזו תקלה, ובגללה לא לימדתי את המעמד של שני המעמדות, פרק חף ג', פרק חף ד', ספר יהושע, לא למדנו. אז השאלה, אפשר ברבע שעה, 20 דקות ללמוד אותם, אבל אני לא רוצה להחזיק אתכם מעבר למה ש... אבל אני מתייעץ אתכם איך לעשות את זה. אפשר עכשיו אפשר על החשבון של הלימוד, הבירור, הליבון, לתת איזושהי תמונה על שני הפרקים האלה, ואם לא, אפשר גם משהו אחר. מה רוצים?
עם שישי
הבא,
נכין את זה.
מה? רוצים להכין את זה, שני הפרקים. זה שני פרקים שבאמת, הם כאילו במבט ראשון, פעמיים מעמד, אתם יודעים מה? אני קונה. בסדר. קודם כל, נחליט שצריכים להשלים את זה, כי אי אפשר לא להשלים משהו שבאופן מופגן לא נגענו בו בכלל. כאילו, דילגנו על שני פרקים. באמת חבל שלא הודעתי לכם לפני כן, זה טעות שלי. טוב. אז אני יודע, אז אני יודע אם שבוע הבא.
בשבוע הבא? לפני שמואל?
אבל יהיו כבר שאלות מלא על שמואל, ספר חדש. אתם יודעים, אחת פעמית, אני אבנה את זה ככה שאני יכול. שבוע הבא, 8:45, בואו. 8:45, שיעור על פרק כ"ג כ"ד. עברו עליהם, כבר שאלתי עליהם שאלות, אבל בגדול, מה זה? כפול 2 מעמד, למה צריך 2 מעמדות? את מה זה משרת? לראות שזה סיפור אחר לגמרי בכל הממדים, וברגע שאתה רואה את הסיפור, וואו, זה להיות במקום הזה, אז אני מציע ברבע לתשע עד 9:05, משהו כזה, נסיים את שני הפרקים, ואז אנחנו מתחילים בשעה טובה את ספר שמואל. תדעו שאנחנו עכשיו מנסים לתאם מקום בבית מדרש, אבל אחד הדברים שיהיו בזמן הקרוב זה יתחילו להיות מאמרים, דברים כתובים על הדברים. ואנחנו גם רוצים שהחבורה תכתוב, שתיכנס למודעות שגומרים ספר שמואל, אז יש לנו, לא תאמנו את זה פיזית איך בדיוק, אבל יש כתיבה שלכם, גם הסיום יהיה לשמוע דברים מכם גם, זה מאוד משמעותי, וגם איזושהי כתיבה בעזרת השם. טוב, אנחנו נהיה בקשר, ודבר אחרון, זה ביום שני בשעה 10:15 יש סיום, אתם יודעים על זה? אני מאוד אשמח, בפעם האחרונה מאוד שמח לשמוע דברים שאתם אומרים, כדי שזה יהיה יעיל, אז כדאי שכל אחד עד 5 דקות, משהו שהוא כי נגע בלבבו, משהו שנגע בלבבו ויכול לגעת בלבבנו, איזה תובנה, איזה שאלה אפילו, גם שאלה, אבל לשתף אותנו במשהו מהלימוד שלכם, זה מאוד מאוד ישמח. אז 10:15 יהיה גם הרב ויצן בעזרת השם, יהיה הרב עידו, הם יגיעו, יש להם ישיבת רמים עד 10:30, אז הם יביאו כמה דקות אחרי, אבל אנחנו כבר נתחיל. ברכת השם.
שנייה, קלט רגע, זה שכל את השנייה רגע פרטי, אמור להיות שיעור פעם שבועיים, שיעור ביום על סוגי הביום מתוך ה8 פרקים הנלמדים, אני אשמח שאנשים יבואו אליי, אני פחות מחובר בשיעורים הנמצאים בישיבה, ויגידו לי איזה זמן לדעתם הכי מתאים לשיעור הזה. בסדר?
עשינו ישיבה עם כמה חברים, 10, וזה אחת ההצעות שהעלו החברים.